הגענו לדף קוף ט' זין עמוד ב' במשנה למטה, הבית ועלייה, כמו שאמרנו, קומה תחתונה וקומה עליונה, שניהם היו שייכים לאדם אחד, אלא שהזכיר את העלייה למישהו אחר. מי שבא לבית הוא הזכיר את העלייה למישהו אחר. אם נפחתה העלייה, כלומר רצפת העלייה נפחתה, התקלקלה, ואין הבעל הבית רוצה לתקן, הרי בעל העלייה יורד ודר למטה. הסוחר יכול לרדת ודר למטה, כלומר יכול לעשות כן לתוך הדירה התחתונה, עד שיתקן אותה עלייה, ונראה בגמרא למה. רבי יוסי חולק ואומר לו, אין בעל הבית חייב בכל ההוצאות התיקון, כמו שמה שמתן הקם, ולכן יכול לעבור ולרדת ולגור בבית. אלה שניים משתתפים בכך, התחתון בעל הבית נותן את התקרה, את קורות העץ, ועליון הסוחר נותן את המעזיבה, את הטיט שתחים מעל הקורות. אומרת הגמרא, נפחתה בכמה, באיזה שיעור נפחתה? הרב אמר ברובה, כלומר לא נשאר אלא מיעוט, ושמואל אמר אפילו בארבעה, כלומר אפילו בשיעור של ארבעה טפחים לארבעה טפחים. אפילו במקרה כזה, רשאי בעל עלייה לרדת ולדור למטה עד שיתקן בעל הבית התקרה. רב אמר ברובה, אבל בארבעה לא. אדם דר חציו למטה וחציו למעלה. כלומר דיור זה נקרא דיור הגון, למרות שחלק מתשמישו למטה וחלק מתשמישו למעלה. מה זאת אומרת? כי אם נפחת רק ארבעה לארבעה, אז הוא לא יכול לעשות בעלייה את כל תשמישיו. מחוסר מקום הנחת כלי, מחוסר מקום ארבעה על ארבעה, אז בעל הבית למטה הוא ייתן בביתו שיעור כזה של מקום. ולמרות שזה לא נוח וכו', בכל זאת אדם יכול לגור חציו למטה וחציו למעלה. אבל שמואל אמר בארבעה, אין אדם דר חציו למטה וחציו למעלה. כלומר, לא, זה לא נקרא דיור ראוי. לא כופים אותו לדור בצורה כזאת. אז גם אם יש ארבעה על ארבעה, כופים אותו את בעל הבית לתקן, ואם לא רוצה לתקן, באים וגרים אצלו. שואלת הגמרא, במה בדיוק מדובר? איך ידעמי? אידה אמר, אם מדובר שהמזכיר אמר לסוחר שהוא מזכיר הוא עלייה זו, אז כיוון שנפחתה אז דהלכה, מה לעשות? כלומר, הוא אמר שהוא מזכיר עלייה זו. המזכיר יכולה לא חייב וכלום אחרי זה, לא יזכירו אלא עלייה זו, כמו שהיא, כל זמן שהיא ראויה למגורים, לא יותר. מזלו הרע של הסוחר, הוא גרם להפסיד, אז למה הוא יכול לרדת למטה ולגור בבית? אלא דאמר עלייה סתם, אז לא גלה אחרית. אם הוא אמר לו סתם עלייה, אז לכאורה יזכירו עלייה אחרת. למה הוא צריך לבוא ולגור בבית שלו? אלא אמר רב, אני לא צריך לדאמר לי עלייה זו שאני מזכיר לך, כי סלקה סליק בעדה, וכינח איתך חוט בעדה, כשהיא עולה תעלה עימה, כשהיא יורדת תרד עימה, כלומר כל זמן שהיא קיימת העלייה, אז דר בתוכה, אם לא, אז תגור בבית. אז לכאורה אמר דברים מפורשים, שיכול לבוא לגור בבית. אומרת, מה יחי, מה לממרה? מה החידוש בזה? אלא אמר רב, שדאמר לי, המזכיר לסוחר, עלייה זו שעל גבי בית זה, אני מזכיר לך, דאשה בי בית לעלייה. כלומר, שיבט הבית לעלייה, אם לא יוכל לדור בעלייה, משועבד לבית, לסוחר דור בעד שיתקן את העלייה. למרות שהוא אמר את הלשון עלייה זו, מכיוון שהוסיף על גבי בית זה, כלומר, טוב, נסתם מתאה לשעבד הבית לעלייה. אם לא ככה, למה הוסיף את המילים? הרי ברור שהעלייה זו היא על גבי הבית הזה. וזה החידוש שהמשנה אומרת, שלמרות שלא אמר כן בפירוש, זה כאילו תחייב לו שיוכל לדור הבית עד שיתקן את העלייה. וחייד אמר רבין בר עדה, אמר רבי יצחק מעשה באחד שאמר לחברו, דלית שעל גבי פרסק, כלומר הגפן המודלט שעל גבי העץ הפרסק, שעל זה אני מוכר לך, ונעקר הפרסק אחרי זה, ואין בעצם אין לקונה על מה להדלות את הגפן. הוא בא מעשה לפני רבי חייא ואמר, חייב אתה להעמיד לו פרסק, להדלות את גפנו, כל זמן שדלית קיימת. למה? כי אמר על גבי פרסק זה, שיאבד את עץ הפרסק לצורך הגפן, גם כאן, מכיוון שאמר על גבי בית זה, שיאבד את הבית לצורך העלייה. באי רבי אבא בר ממל, כשהוא דר לבדו הוא גר, כדמי קרה, עודים השניהם דרים, ואמר להדעת להפקינן לא אגר לך, מה הכוונה בדיוק כשהסוחר יורד למטה וגר בבית? הכוונה הוא גר לבד, כמו בתחילה, כמו שהוא היה גר בעלייה, בעצם בעל הבית יוצא מביתו בעל כוחו, כי הוא שיאבד את הבית לעלייה, או הכוונה שניהם גרים ביחד, הסוחר לא יכול להוציא את בעל הבית משם, ויגיד בעל הבית לסוחר, דעת להפקינן לא אגר לך, על דעת שתוציא אותי מביתי לא הזכרתי לך. אם תמצא לומר שני גרים בבית, אז כשהוא משתמש דרך פתחים משתמש, רשאי מי שסוחר, הסוחר, האם הוא רשאי להיכנס דרך פתח הבית, כמו הבעל הבית עצמו, או דרך גגיל משתמש, או הוא צריך להשתמש דווקא דרך הגג, כמו רצפת העלייה, זה מה שתראו לו. מי אמר כדי מה עיקר דרך הגינה, שנה מדרך הגינה, אם זה כמו בתחילה, בזמן שהיה העלייה קיימת, כמו שמתחילה נכנס לעלייה בסולם הקבוע לקח דרך גגים, אז גם כאן, הוא נכנס דרך גגים, ולא חייב לתת לו להיכנס דרך הפתחים. עוד דילומציה אמר לי, או שהסוחר יכול להגיד לבעל הבית, עלייה קביל אליי, עלייה וירידה לא קביל אליי, אמנם קיבלת על עצמי עלייה. זמן ששכרתי ממך את הדירה, קיבלתי ממך לעלות בסולם, אבל לא לעלות וגם לרדת. ואם תמצא לו מעצי אמר לדיה וירידה לא קביל עליי, שתי עליות זו הרבה זו. מה קורה אם יש שתי קומות, כלומר יש בית עם שלוש קומות, שתי קומות מעל הקומת קרקע זד גבי זה, והזכירו בעל הבית אחד מן עליות, מהו איפחית עליונה, אם מפחיתה רצפת עליונה, כלומר קומה שלישית, אז נחיל ודר בתחתונה, ודאי יכול לרדת לקומה השנייה. איפחית תחתונה, מהו למסתק לגרם בעליונה, אם יכול בעל הבית בעצם לדחות אותו, שלא יגור עם הבית, אלי יעלה למעלה. הפחית התחתונה, כלומר הקומה השנייה, יכול להגיד אותה, תעלה לקומה השלישית. מי אמרים דאמר לשם עלייה כבד עלי, האם בעל הבית יכול להגיד לסוחר, תשמע, קיבלת שם עלייה, כלומר קיבלת דלות הסולם, קיבלת דלות לקומה הנוספת, לא משנה אם זה שנייה או שלישית. או דילמה, חד עלייה קבילה, שתי עליות לא קבילה, או שיכול להגיד, תשמע, אני קיבלת עצמי לעלות מפלס אחד, לא שני, מפלס, לא שני מפלסים וכדומה. עומד עם התיקו. למדנו במשנה רבי יוסי אומר, התחתון נותן את התקרה ועליון את המעזיבה, עכשיו בין התקרה, הקורות של העץ בין המעזיבה, מניחים היו או, כלומר ביניהם היו מניחים או מעין מחצל של קנים, או נסרים כדי שיהיו בסיס בעצם לתוח על התתית. אז אומרת, מה נכלל בתקרה שנותן התחתון? מהי תקרה? האם הוא חייב לצאת גם רק את הקורות או יותר מזה? אבל יוסי בר חנינא אמר, קנים וסנאים, קנים וקוצים, שהיו קולעים מהם כן מחצלת. וסטיני אמר, סטיני זה שם שחכם, אמר בשם רבי שמעון בלקיש, לבטים, בכלל תקרא גם לבחים, כמו לוחות, כמו נסרים מעץ ארז שהיו מניחים שם לשם כך. ואין מחלוקת מהותית בין הדעות, לא פלגי מרקיאטר, מרקיאטר, כל אחד מהם פירש ומשתתנו בפי מה שנהוג במקומו, שמקום רבי יוסי בר חנינא נהגו להניח מן מחצלות של קנים וקוצים תחת דתית, במקום אשר יש לקיש, נהגו להניח שם נסרים. הנו בית רי דאבו די רי, אחד אליי ואחד תחתיי, מעשה בשניים שגרו בבית ועלייה, אחד עליון ואחד תחתון, והפחית, נפחתה מעזיבה של עתית, אבל נשארה התקרה של העץ שמתחתיה, אבל עתית התקלקל, כי מה שמה אליי, מה היה קורה, כשהיה בעצם העליון רוחץ את ידיו, המים היו יורדים, נוטפים בעצם דרך התקרה, והולכים מזיקים לתחתון, אז מי מתקן? רבי חייא בר אבא אמר העליון מתקן, רבי אילאי משור ברבי חייא ברבי יוסי אמר התחתון מתקן, וסימן ויוסף הורד מצרים, רבי חייא ברבי יוסי יוסף הוא שחייב את התחתון, הורד, זה הכוונה, ורבי חייא בר אבא הוא אמר שחייב את העליון, למה מה נחלקו בדיוק, למה רבי חייא בר אבא ורבי אילאי בפלוגתא דרבי יוסי ורבי אילאי בפלוגתא דרבי יוסי נחלקו במחלוקת של רבי יוסי והחכמים במשנה, שרבי יוסי העליון מתקן את המעזיבה, הלוא חכמים בעל הבית מתקן הכל, כלומר, למען דאמר עליון מתקן כסבר על המזיק להרחיק את עצמו מן הניזק. המזיק הוא צריך להרחיק את עצמו מן הניזק, שלא יזיק לשכנו. ומכיוון שהעליון מזיק את שכנו במים שהוא שופך מלמעלה, עליו מוטל לתקן, וכן במשנה אומר רבי יוסי שעל העליון לתקן את המזיבה, כי לא יזיק את התחתון במים שהוא שופך. ומען דאמר מי שעומד תחתון מתקן, הוא יגיד, לא, הניזק, מי שמזיקים אותו, הוא צריך להרחיק את עצמו מהמזיק. לכן התחתון, שהוא הניזק במים האלו, מתקן את המזיבה. וזה הטעם שחרים במשנה, שנותן בעל בית הכל, גם את המזיבה. אומרת כבר תסברה, האם באמת רבי יוסי ורבי אילאי נזקים פליגי? לא נחלקו, נהיה נזקים בכלל. והאם חשב מנהלו, הרי במקום אחר היינו הפוך בדבריהם, דתנן ובבא בתרא, מרחיקים את האילן מן הבור. מי שבא לטוע אילן בתוך רשותו, צריך להרחיק מבור המים, בור שמשמש לכינוס מים, לאגירת מים. 25 אמה, ששורשי האילן לא יתפשטו לצדדים ויקלקלו את הבור. ובחרו ושקמה, שיש להם שורשים רבים יותר, מרחיקים 50 אמה. בין מלמעלה, כלומר בין אם הבור נמצא מלמעלה לאילן, שהבור נמצא מלמעלה בהר וקרקעיתו היא למעלה משורשיו של האילן, ואם מהצד ששניהם בקרקע שווה, שאפילו כשקרקעית הבור גבורה משורשי האילן, יש לחוש שיקלקל. עכשיו, מה קורה בדיעבד לא הרחיק את האילן מן הבור? אם הבור קדם והיה שם בעצם לפני שנטו את האילן, כלומר נטיית האילן היה באיסור, אז קוצץ הבעלים את האילן ונותן דמים, נותן את ההפסד. אם האילן קדם לא היה קוץ, ספק זה קדם וזה קדם, לא ידעו אם הבור קדם לאילן או ההפך, לא היה קוץ. רבי יוסי חולק עם אף על פי שהבור קודמת לאילן לא יקוץ, שזה חופה בתוך שלו וזה לא נותן בתוך שלו, כל אחד בתוך הקרקע שלו, אין אחד יכול למנוע מחברו להשתמש בשלו כרצונו. משמע על מה רבי יוסי אומר, נזק להרחיק את עצמו, אין בעל אילן מזיק, חייב להרחיק את עצמו, כל אחד בשלו. ועד רבה רבנן סברה, על המזיק להרחיק את עצמו מן הנזק, לכן על בעל אילן להרחיק את אילנו מהבור. אז יוצא שדיבר רבי יוסי וחמיר בשנה הפוכים מהסברה במשנה שם, בבא בתרא. אלא איקה למם הפליגי, אלא אם יש לומר שנחלקו המאוראים רבי חייא בר אבא ורבי חייא בר יוסי, אז נחלקו במחלוקת הזאת של בבא בתרא, פוקטל רבי יוסי ורנדה, הטם כמה מפליגי, נחלקו רבי יוסי וחכמים של בבא בתרא, לא כאן, לא במשנתנו כאן. רבי חייא בר אבא הוא אומר ככה חכמים, שעל מזיק להרחיק את עצמו, לכן עליון לתקן את המעזיבה, רבי חייא בר יוסי אומר כרבי יוסי שעל נזק להרחיק את עצמו, ולכן תחתון מתקן. אם ככה רבי יוסי וחכמים פה אצלנו במשנה במה נחלקו, רבי יוסי ורנדה אחא במאי פליגי, בחוזק תקרא כמפליגי. כלומר, מדובר כשאין התחתון תובע מעליון לתקן את המעזיבה, בגלל שפיכת המים, הוא לא חושש למים האלה, לא אכפת לו כל כך. אלהפך, כשעליון תובע תיקון זה, כי אנטיקה חזקה דיה. הוא טוען שכשדורך על הנסרים, הם מתנעניים וכדומה, הוא חושש שמה יהפך אחד הנסרים, הוא ישמת וכו'. אז רבי נצר, המעזיבה החזוקי תקרה, המעזיבה מיועדת לחזק את התקרה. על ידי עתית, אז אין הנסרים נדים במקומם. והחזוק התקרה, לתחתון בא אל החזוק, החזוק התקרה, בעצם מוטל על התחתון, לכן חייב על הבית, בתיקון המעזיבה. רבי ברסי אמר לו, מעזיבה השבוי גומות, הוא המעזיבה בא להשוות את הגומות ברצפת העלייה. כלומר, בכל מקרה, הרצפה החזקה, או התקרה של התחתונה החזקה. אלא זה רק בעד שווה להפוך אותו לישרה וחלקל, שלא היו גומות. לא בגלל חיזוק התקרה. והשבוי גומות לא עליון, לא השבוי, והשוות הגומות זה כבר משהו שייך לקומה העליונה. הוא רוצה שיהיה לו רצפה ישרה, לכן זה כבר שייך לקומה העליונה, ולכן הוא צריך לתקן, ולא הקומה התחתונה. הוא אומר, הנה, עכשיו גומה שואלת, כלומר, למדנו מחלוקת המוראים בעניין שפיכת המים מעלייה, תלויה במחלוקת רבי יוסי וחכמים במשנה בברת, על זה גומרת הגמרא. הנה, ואמר רב אשי, כי אבינה ברב כהנא, כשהייתי בבית הראשון רב כהנא, אהב אמרינן מודה רבי יוסי בגיר הדילי. מודה רבי יוסי לחכמים, שעל המזיק להחריק את עצמו, כשהוא מזיק אותו בחיצים שלו, כשאדם עצמו מזיק על ידי מעשיו, כל מה שאמר רבי יוסי, על הנזק להחריק את עצמו, זה כמו אילן ובור, שבשעת נטיית האילן הוא לא מזיק. ואחר כך השורשים גדלים, מתפשטים אליהם וכו'. זה גם בנזיק, במקום שאדם עצמו מזיק וזורק חיצים, כמו שופך לו מים על ראשו מהקומה העליונה לקומה התחתונה, אז הוא מזיק ממש. בזה מודה רבי יוסי שעשו לעשות כן. אלא באמת אומרת הגמרא, לא מדובר כמו שופך מים ישר על המקום שבו מזיקים לתחתון, אלא מדובר בדפסקי מיה ועד הנפלי, שהמים מפסיקים מתחילה, ואחרי זה הם נופלים, מתחילה משפחים למקום אחר בבית, משם נופלים ואחר כך על אותו מקום שבו הם, ואחרי זה באותו מקום שהם זוחלים משם, שם הם מזיקים. אז בעצם אין הנזק נעשה ישירות, על ידי מעשה אדם, אין פה גר דילי. משנה נוספת בעיקרת סוף קי"ז עמוד א' פה, הבית ועלייה של שניים, הבית של זה ועלייה של זה, נניח היו אחים שחלקו בנחלת אביהם וכדומה, שנפלו גם הבית וגם עלייה, ואמר בעל הבית לבעל עלייה לבנות את הבית והעתיקה התחתונה, הוא הרי צריך לבנות את זה, כדי שגם הוא יוכל לבנות מעליו את העלייה עם עתיקה העליונה של הגג, בלא זה, בלא התחתונה, לא יכול לבנות את העליונה, והוא בעל הבית לא רוצה לבנות, אז ככה דין. הרי בעל העלייה בונה את הבית לבדו, כמו שהיה מתחילה, עם עתיקה התחתונה, ודר בתוכה, הוא דר בבית התחתונה, עד שיתן לו בעל הבית את יוציאותיו, כלומר את ההוצאות שהוציא בניית הבית, ואחרי זה יצא ממנו ויבנה את העלייה. רבי דה אומר לו, אם יעשה כך נמצא שאף זה דר בתוך של חברו. בעל העלייה דר בבית שהוא של התחתון, ונהנה מהדיור זה, וצריך להעלות לו שכר, צריך לשלם לו שכירות וכדומה. ולמרות שכאן אין בעל הבית חסר כלום, כי הרי לא היה רצונו כלל לבנות הבית, מכיוון שבעל הבית, מכיוון שהוא בעל העלייה בעצם נהנה מזה, הוא חייב לשלם, שפי רבי דה זה נהנה וזה לא חסר, חייב. וכן לעשות כך, לדור שם מחינם, אלא בעל העלייה בונה את הבית ואת העלייה, גומר את כל הבניין, מקרה את העלייה ויושב הבית עד שייתן לו בעל הבית את יציאותיו. מכיוון שכבר בנה לעצמו את עלייתו, יכול לגור שם, נמצא שעכשיו אין לו נהנה מממון מעצם זה שהוא דר בבית, כי הוא כבר בנה גם את העלייה ויכול היה לגור שם. כמו לפי תנא קמא, בעל עלייה בונה רק את התחתונה וגר שם, ואחרי זה אם ייתן לו את הוצאותיו, אז יבוא ויבנה את העליונה. לפי רבי יהודה לא. יבנה את העליונה, שיהיה לו מקום לגור, ואז לא יחשב, זה נהנה וזה לא חסר, לפי רבי יהודה הוא חייב, ואז יכול בעצם לגור בעליונה, ואז מותר לגור בבית עד שייתן בעל הבית התחתונה את הוצאותיו. הגמרא מביאה את דבר רבי יוחנן על שיטת רבי יהודה במשנה, אמר רבי יוחנן, בשלושה מקומות שונה לנו רבי יהודה שאסור אדם לשנהם מממון חברו שלא מדעתו. אפילו במקום שמעדינה נראה לומר שיהנה, בכל זאת אסור לכם לעשות כן, שלא אדם יהנה מממון חברו שלא במתנה, אלא כשנותן לו חברו רשות מדעתו ונוח לו הדבר הזה. חדד אתנן במשנה, שאף שמעדינה היה לבעל עלייה לדור בית בחינם, זה נהנה וזה לא חסר, בכל מקרה תקנו חיים שיהיה חייב לשלם. מה שראינו שיטת רבי יהודה במשנה. אידך מאי, יתנן במשנה בבא קמא, ראינו את זה במסכת בבא קמא, סוף מסכת בבא קמא, הנותן צמר לצבא לצבוע לו את הצמר אדום וצבעו שחור, או להפך, או שחור וצבעו אדום. רבי מאיר אומר, נותן לו דמי צמרו, הצבא נותן לבעל הצמר דמי צמרו, דמי הצמר לבן כמו שמסר לו, כלומר הצבא קנה את הצמר בשינוי של צביעתו והתחייב לבעליו כסף. רבי דו חולק אומר, אם השבח יותר להוצאה נותן לו את היציאה, אם ההוצאה יתרה לשבח נותן לו את השבח, כלומר שמחזיר הצבא לבעלים את הצמר כמו שהוא צבוע ונותן לו שכר. ולא שכר מלא כפי שפסקו ביניהם, אלא ידוע לתחתונה, אם השבח שהשביח הצמר בצביע יותר להוצאה, אז נותן רק את ההוצאה. אם ההוצאה יתרה לשבח, נותן רק את השבח וכו'. ומה הטעם של רבי יהודה? למרות שמעדין בעצם היה הוצאה לקנות בשינוי, אם הדין כך נמצא שהצבא בעצם נהנה ממון חברו, שהביא לו את הצמר מהשוק וטרח בו, לכן אמרו שלא קונה, אלא נותן לשכר וידוע לתחתונה. ואידך מה היא מה המקום השלישי לתנן משנה בברת מי שפרה מקצת חובו למלווה והשליש את שטרו, כלומר נתנו הלווה במלווה את השטר החוב על הסכום המלא ביד שליש, אדם של, שלישי שנאמן לשניהם, ואמרנו הלווה לשליש, לשליש, אם אין אני נותן לך את יתר החוב מכאן ועד זמון פלוני, תן לו שטרו, ואז יוכל לגבות כבר את כל, כל הסכום, כולל הסכום שכבר שילמתי. הגיע הזמן לא נתן, רבי יוסי אומר, ייתן לשליש את השטר, כך יוכל לגבות הכל, רבי יוסי אומר, לא ייתן, התנאי לא מועיל. גם כאן מהדין היה לכאורה שהוא יהיה לתנאי, כמו שהתחייב, אלא שמכיוון שזה לא מתנה גמורה, לא נותן את זה בלב שלם, לא התחייב על פי שסבר שהוא חשב שיהיה לו את הכסף, יפרד שער החוב. לכן אומר רבי יוסי, שתקנו חכמים שלא ייהנה המלווה עם המון חברו. עכשיו הגמרא מפקפקת בקביעה הזאת, שזו דעת רבי יהודה בשלושת המקומות, כלומר זה הטעם של רבי יהודה. ממה, מי אמר לך שרבי יהודה אומר ככה בשלושת המקומות, דין מה עד כאן לא כמה רבי יהודה אחר למישום דיקה שחוריתה. אולי עד כאן אומר רבי יהודה שבעל עלייה חייב לשלם לבעל הבית אלא בגלל שיש כאן שחוריתה. שמה, שכתלי הבית, הקירות של הבית נעשים שחורים על ידי דירתו של בעל העלייה שם. הוא מדליק שם את אש לצרכיו, יוצא שבעל הבית באמת חסר המון על ידי דירה הזאת, זה ננה וזה חסר, ואין הוא חייב לשלם מעיקר הדין. אם באמת היה פטור, אז לא היו חייבים מתקנים שהיה חייב לשלם. או אינה מלצבוע לו אדום צבע או שחור, אפשר משום דקה משנה, ואתנן כל משנה ידוע לתחלונה. אי אפשר ללמוד מכאן למקום אחר שאסור אדם שינה ממעון חברו. וגם למקום, גם לדוגמה השלישית, מי שפרה מקצת חובו, נמי, זה הסמכתה. הרי התחייבות של הלווה זה הסמכתה. היא לא התנה, כלומר הוא היה בטוח שיפרה את החוב. אבל באמת הוא לא אמר, הוא לא אמר שיסמוך המלווה עליו שבאמת יפרה. ושמין רבי יהודה, אמר לו קנה. למדנו בדבר רבי יהודה, שאמר הסמכתה לא קונה. כמו שאמרנו כמה פעמים, הסמכתה זה הבטחה שהאדם מבטיח לחברו כדי שיסמוך עליו, אבל לא גומר בדעתו לקיים אותה. הגמרא חוזרת כאן למשנה, בבית ועלייה שנפלו, אמר וכה בר אדם ישמדהו לתחתון הבא לשנות בגביל שומעין לו, בגזיל אין שומעין לו. אם יש תחתון, בא לבית, הוא בא לשנות את הבניין, הוא מסכים לו את הבית שנפל, לא כמו המשנה, אבל עכשיו הוא רוצה לבנות את החלקו באופן שונה מה שהיה מראש, בעל עלייה מתנגד לכך. אז אם הוא בא לבנות בגביל, כמו הבית היה בנוי מתחילה באבני גזית, אבנים מסוטטות, בא לבנות בגביל, אבנים לא מסוטטות, שעובי הכותל מהם שישה טפחים, במקום חמישה טפחים, שומעים לו. הוא מרחיב את עובי הכותל, מחזק את הבניין. אבל אם זה היה הפוך, שהיה בעלי בנוי אבני גביל, ועכשיו הוא בגזית, אין שומעים לו, כי הוא מחליש את הבניין. אם, אותו דבר, אם היה בעלי בנוי בלבנים שלמות, שהיה רוחב שלושה טפחים, הוא בא לבנות בכפיסין, חצי לבנים, שעובי הכותל בנוי מהם הוא ארבעה טפחים, שומעים לו. אם בלבנים אין שומעים לו, לסכך בארזים, לסכך את העתיקה התחתונה של הבית בארזים, בקורות של עצי ארז, וכל מכן היו שם מקומות של שקמה, שומעים לו, עצי ארז חזקים יותר, מתקיימים יותר מהשקמים. אבל אם בשקמים אין שומעים לו, למעט בחלונות, שומעים לו שהוא בבית בעצם פחות חלומות, כמו שהיו בהתחלה, להרבות בחלומות אין שומעים לו, ריבוי חלונות, ממעט את חוזק הבניין, את החוזק של הבניין, והעליון בעצם יכול לעכב עליו. אם להגביה את הכתלים יותר מה שהיו, אין שומעים לו. ולמעט את גובה הכתלים, שומעים לו. כי הנמוך הוא חזק יותר מהגבוה. עוד עליון שבא לשנות, עליון שבא לשנות את העלייה, שהוא בונה מכפי שהייתה בתחילה, בעל הבית עכשיו התחתון, מתנגד לכך, אם בא לבנות בגזית והייתה עלייה בנויה מתחילה באבני גביל, שומעים לו, כי הוא מעט את כובד המסע של כותלי עלייה על הבית, אבל ההפך, אם בא לבנות בגביל, אין שומעים לו, כי הוא מכביד הבית, הוא מחליש אותו, הכל תלוי מי פה בא, מי פה מתנגד, מי פה רוצה, אם בכפיסין, אין שומעים לו, בלבנים שומעים לו, בארזים אין שומעים לו, אם בא בשקמה, שומעים לו, לרבות בחלונות שומעים לו, אם בא למעט בחלונות, אין שומעים לו, להגביה כתולי עלייה, אין שומעים לו, שמוסיפו כובד, אבל למעט את גובם, שומעים לו. אם אין לו לזה ולא לזה, מה? מה דין? אין לו כסף, לא לזה, לבנות מחדש. כלומר, לא לזה ולא לזה יש כסף, ושניהם עניים, ובעל הבית רוצה למכור את הקרקע, מה הדין? האם גם יש לבעל העלייה חלק בקרקע או לא? כי ימכרו עכשיו את הקרקע. אז הגמרא מביאה ברייתא הראשונה, תניא, אין לו לא לזה ולא לזה, אין לו לבעל העלייה כלום בקרקע. וברייתא אחרת, תניא, רבי נתן אומר, אם מוכרים את הקרקע, תחתון נוטל שני חלקים, שני שליש. ועליון שליש, ואחרים אומרים תחתון נוטל שלושה חלקים, כלומר שלושת רבעי, ועליון נוטל רביעה. ורב פוסק הלכה כרבי נתן, אמר רבא נקוט רבי נתן בידך, הם עיקר להלכה, דדיין ההוא ונחי דום כדדינה. רבי נתן הוא דיין, הוא היה אב בית דין, והוא יורד לעומק הדין, ולכה כמותו. מה תאמור של הדין הזה, שהתחתון נוטל שליש מדמי הקרקע? כלומר, כמו שאמרנו רבי נתן, הוא אומר תחתון נוטל שני חלקים ועליון שליש, אז כסבר, כמה מפסיד עלייה בבית, תלתה. כלומר, כמה מקלקל את העלייה בבית, שליש. בגלל כובד המסע העלייה, אז הבית ממהר יותר לפעול, שליש יותר. כן? מתקצרים ימיו בשליש. אם בית כזה כשעומד לבדו, עומד 90 שנה, כשבנויה עם עלייה מלאה, זה רק 60 שנה. לכן נראה הכי דדית, לכן בעצם יש לו בעל עלייה שיעבוד על שליש מחלקו של התחתון. לכן אם מוכרים את הקרקע, כמו שאמרנו, הוא מקבל תחתון נותן שני חלקי ועליון שליש. הגענו לסוף קופית זנו ובית במשנה למטה, ונראה את המשך בזרד השם פעם הבאה, חזק וברוך.